Here we start.
Esha, shmone.
Ani yachol lishol mashehu legabei kasher asinu et ashrei lifnei kama shavuot? Shalosh?
Okay, you
Mashu
want
kazeh?
to
Ata higdarta et hatchalat ashrei ke David HaMelech b'mabat particularist prati ve'rak hasof ha'yoter namuch hasof ze yoter rachav ze yoter universalist. Ze ech shehigdarta et ze?
Yes. אז אני אשמח לדבר על זה. אתה יכול לשלוח לי אימייל ונדבר בזום, או אם בסוף יש זמן. אני מאוד מאוד חשוב לי להתחיל את השיעור בזמן, כי יש לנו משהו לראש השנה, אבל תסמוך עליי, אשר, שאני מאוד מעוניין בשאלות וללבן דברים עד כמה שביכולתי. בסדר? אז לא מחוסר עניין, אלא מעניין רב, נקדיש לזה את הזמן שיש.
אני יכול ללכת אחורה ולפתוח את השיעור המתאים שנתת ולבדוק את זה.
כן, כן, אני זוכר היטב, אבל נדבר על זה. אני רק רוצה עכשיו להתחיל, אולי בסוף יש שאלות, נוכל להתייחס. אני רוצה להתחיל באמת ברכה גדולה, שאויב מהגדול ביותר של תולדות האנושות, של עם ישראל, עמים אחרים, רוצח שאין כדוגמתו, או יש מעט כדוגמתו, כמו הגרועים בתולדות ההיסטוריה, ואשרינו שזכינו לחסל אותו לישראל ולעשות משפט. אני רוצה לדבר על ראש השנה, אני רוצה לדבר על תהילים, בוודאי ודאי הדבר הזה חרוט חזק מאוד במודעות שלנו היום. יש תיאוריה מאוד מעניינת שבניתוח של טקסט יש משולש. הטקסט, מי שכתב אותו ומי שקורא אותו. וזה משולש מאוד מעניין. אני מרגיש שאם אנחנו קוראים היום את ממזיין, תהילים ממזיין, היה תמיד משהו שהפריע לי במשך השנים, וזה ידבר עמים תחתינו וללאומים תחת רגלינו, ולמה באווירה כזאת יפה לדבר על האויבים שהוא תחתינו. וחשבתי על זה הרבה מאוד לאורך השנים, ואני חושב שאני יכול להציע משהו, ואם מה שהצעתי היה לי נכון, נראה לי נכון מבחינת הטקסט, הרי היום זה נראה לי נכון מבחינת ראש השנה, עכשיו, אחרי השנה הנוראית והקשה, עם כל כך הרבה שכול, כל כך הרבה אבל, בצער, זה נכון על חד כמה וכמה, ואני רוצה להיכנס ככה לממזיין. לא הכנתי מצגת ארוכה, יש לי שתי שקופיות שתוכלו להדפיס לראש השנה, וללמוד, אומרים אותם 7 פעמים בראש השנה, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת איך שהסידור, איך שהמזמור, ההקשר של המזמור, המזמור עובר לראש השנה, ובראש השנה עם תקיעת שופר זה נכנס לתפילת מוסף. אני אסביר את זה בהמשך השיעור. כדרכנו אני רוצה להתחיל עם קריאת טקסט ולהתקדם משם. זה הדף שקיבלתם, שיש בידכם, והעברתי את השיעור כבר, אני לא יודע אם חלק שמעו כבר, יש לי כמה חידושים, ואני רוצה להתחיל עם קריאת המזמור, הרצף בתוכו ובהקשר הרחב. אני מאוד מקווה שבעוד יומיים, יום יומיים, אני אספיק לגמור את הכתיבה שלו באתר, ותוכלו גם להדפיס ממה שיש לי בפירוש, לפחות גרסה ראשונה, ולקרוא את זה, ואני גם מקווה לתקן דברים ולהחכים אותי בהערות שלכם. אני קורא את המזמור רק פעם אחת, בראש השנה אומרים אותו 7 פעמים. למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תקעוך, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב, סלע. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. כי לאלוהים מגיני ארץ, מאוד נעלה. המזמור בנוי לתלפיות, המזמור מספר סיפור. אני הולך פה בדרכו של גדול הפרשנים מאיר וייס, פרופסור הרב פרופסור מאיר וייס, במקראות ככוונתם, הוא מדבר על המזמור הזה, ויש לו דברים יפהפיים על המזמור הזה, שאני הולך בדרכו. הוא לא עסק בכלל בפרשנות הקשרית, בזמנו זה לא היה נושא במחקר, ואני חושב שמהדברים היפים שהניתוח שלו מעלה, ממש ממש מתבקש לראות את זה בהקשר. המזמור של בני קורח פותח, בני קורח, מ"ב עד מ"ט. יש לנו הרבה מה ללמוד, 9-8 מזמורים פה, ועוד 4 מזמורים בספר השלישי. לא נוכל להקיף היום את הכל, זה מזמור שמתאים נהדר לרצף, לסיפור ולאופי של בני קורח. בסוף אתייחס לזה קצת. כל העמים תקעו כף. מה זה תקיעת כף? תקיעת כף יכול להיות לתקוע כף ולתת אחד לשני יד, וככה מתחברים. ותקיעת כף, גם בלשון חז"ל, בספרות ההלכה, אם עושים איזה עסקה, יש תקיעת כף, דהיינו תקיעת יד. בסוף מסכימים למשהו ו-shake hands. מסכימים לעשות משהו ביחד. מה המשמעות פה? קשה להחליט, כי יש פה תקיעת כף או להסכים ותתחברו ביחד, או להתחבר ביחד כדי להיות כולם בעם אחד, עם אלוהי אברהם, כולם ביחד. אני חושב ששתי המשמעויות יושבות מאוד מאוד יפה, וייתכן שיש לזה דו משמעות, מופיע עוד פעם אחת בספר משלי, גם שם זה יכול להתפרש כשניים. הריעו לאלוהים בכל רינה. כל רינה מופיע, אנחנו נראה את זה עוד מעט, מופיע גם בישעיהו, בהקשר של גאולה, מופיע בפרק מ"ב, אדדם, אולי נראה את זה כבר עכשיו, אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. בתהילים פעמיים, בתחילת מזמור, מזמורים לבני קורח, ועוד פעם אחת בישעיהו שמדובר על בואו תצאו מבבל, ברחו מכסדים, בכל רינה. הגידו השמיעו זאת, הוציאו עד קצה הארץ, אמרו גאל אדוני עבדו יעקב. פה מדובר על הגאולה, ישעיהו חלק השני, וברור וברור שמדובר פה תצאו מהגלות ותבואו בכל רינה מכל ארצות הגלות שהייתם בבבל כסדים, ותחגגו את גאל השם עבדו יעקב. אם באמת הפרשנות intertext מלמד ממקום אחד לחברו, אז יש פה איזה הריעו לאלוהים בכל רינה, יש פה את הדבר הכי גדול שמ"ב מדבר על הזיכרונות מהמקדש, והכי גדול שישעיהו מדבר על העתיד. גם העבר במ"ב, מ"ב מתאר את סיפורי העבר של עם ישראל, וגם העתיד. ולמה, מה כל כך מיוחד? כי השם עליון נורא, הוא מלך גדול על כל הארץ. שימו לב באיזה יופי המזמור משחק עם שני מושגים שאתם רואים פה בצד שמאל של השקופית. עליון, השם עליון, והוא עלה אלוהים בתרועה. הוא מולך מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, והמילה האחרונה של המזמור מאוד נעלה. משהו עולה ומתעלה פה. משהו נעשה יותר גבוה ועולה ומשתדרג. גם המילה המאוד שולית, על, משתלבת מאוד יפה. השם עליון, והכל עולה הוא מלך גדול על כל הארץ, ואלוהים עולה בתרועה. שימו לב שהעל מתפרש לכיוונים שונים. השם עליון, והוא מלך גדול על כל הארץ, מלמעלה. אבל כשמתואר שעלה אלוהים בתרועה, שהוא מופיע, הוא נשמע, רואים אותו, שמים לב אליו שאלוהים עלה בכל תרועה, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, השופר מעלה אותו, אז רואים שמלך אלוהים על גויים, לא רק על הארץ, אלא גם על גויים. והוא יושב עכשיו על כיסא קודשו. לפני כן הוא לא ישב על כיסא קודשו? ודאי ישב. אבל עכשיו רואים שהוא יושב על כיסא קודשו. למה? כי העמים מכירים את מלכות השם. ואם מכירים את מלכות השם, ממילא מכירים כולם שהוא יושב על כיסא קודשו. גם לפני כן הוא ישב, רק לא שמו לב לזה, כי לא קיבלו את מלכותו. ובסוף, כשכל העמים, נדיבי ימים נאספו, כל העמים מתאספים, ועם אלוהי אברהם, עוד מעט נדבר על המושג הזה, כי לאלוהים מגיני ארץ, יש לו אנשים ששומרים על הארץ. והמצב הזה הוא מאוד נעלה. זה מצב מרומם, ה-uplifting experience. אז אם בהתחלה השם עליון, והוא על כל הארץ, והוא עולה בתרועה, בסוף, מה שעולה זה המציאות המתוארת בפסוק י', נדיבי ימים נאספו עם אלוהי אברהם כי אלוהים מגיני ארץ. אם זה יתקיים וזה יתגשם, אז המצב מאוד נעלה. לא אלוהים, לא המלך, לא עליון, אלא אנחנו כולנו איתו ביחד, עם נעדבים, עם נדיבי עם, ועם אלוהי אברהם, אלוהי אברהם, זה מצב מרומם. אז מי עולה? השם. אנחנו רואים את עליית המלכות, הוא על כולם, ובצוף מאוד נעלה, כל המציאות מתעלה. אז זה שמילה חוזרת, לא פותר אותנו להגיד, יופי, ראינו אותה כמה פעמים, אלא צריכים להסביר, משהו עולה פה, משהו מתרומם בצורה יפה. קנה לה מושג מלך, מלך גדול על כל הארץ, זמרו למלכנו, הוא מלך, וזמרו למלכנו, ואחר כך הוא כי מלך כל הארץ אלוהים. מאיר וייס מתאר דבר מאוד יפה, בהתחלה מדובר מלך כל הארץ, מלך גדול על כל הארץ. בסוף, כשמזמרים למלך, הוא כבר לא גדול, הוא מלך כל הארץ, הוא לא מלך גדול על כל הארץ. במה שונה מלך גדול על כל הארץ? סליחה, מלך גדול על כל הארץ, כשאומרים למעלה, כי מלך כל הארץ אלוהים. אומר מאיר וייס מאוד יפה, מהפסוק הזה קורה משהו גדול מאוד. בהתחלה הוא מלך גדול מלמעלה על כל הארץ, אבל כשמקבלים אותו ומזמרים לו, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, אזי זה שונה לחלוטין. כשהוא, כולם מזמרים לו, הוא כבר לא למעלה על כל הארץ וגדול, הוא בתוכנו. כי הפסוק הבא אומר, מלך אלוהים על גויים, הוא עכשיו נוחת, הוא נמצא. הוא נוכח פה. אם הוא נוכח פה, מלך אלוהים על גויים, למה? כשמזמרים לו, הוא כבר לא אי שם על כל הארץ גדול. הוא איתנו. וזה מושג שמאיר וייס מציין מאוד יפה, פילוסופי, פנתאיזם, פננתאיזם, אם הוא בתוך העולם או אם הוא העולם. אז אפשר להשוות את זה למושגים האלה, איך שלא נפרש את זה, המזמור מוריד אותו עלי אדמות. העמים תבואו, הוא עליון, ובסוף הוא נמצא ביחד עם עם ישראל. והנה הפסוק הקשה, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. המזמור הזה, הפסוק הזה במזמור, הוא פשוט מוזיקה אחרת. זה כמו איזה פטיש. הכל רגוע, הכל מרומם, הכל כל העמים, מאוד מזמין ומאוד פציפיסטי. כולם האורחים. בפסוק ד' אומר ידבר. להדביר היום זה pesticides, הדברה של להדביר זה להרוס, דבר, ותחתינו. והיינו, השם עליון והם תחתינו. יש השם, יש דברים מאוד נעלה, ויש כאלה שהם הכי מתחת ולאומים תחת רגלינו. זה מזמור שלא מתאים, זה פסוק שכל כך לא מתאים לאווירה הזאת. ואני רוצה להציע משהו על זה. קודם כל, הפרשנים חלק התייחסו, חלק פחות התייחסו. חלק אמרו, יש עמים שמקבלים, והם נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, ויש כאלה שלא מתחברים. מי שבא זכותו שהוא נדיבי עמים, והוא יהיה חלק שם על עם אלוהי אברהם, כל אומות העולם, כי אברהם נקרא אב המון גויים, אבל ידבר עמים תחתינו, מי שלא מקבל את המרות, לא. וזה כיוון מאוד נכון, עדיין קצת צורם. מי שאומר בראש השנה את תפילת עלינו, זה המקור של התפילה במוסף של ראש השנה, לתקן את העולם וכל העמים יבואו להפנות אליך כל ראשי הארץ, שזה מעין תרגום של הרעיון של ראש השנה, שגם המזמור הזה מדבר על זה, תביא את כל העמים ביחד, תיפאו חף, כולם, share hands, תעמדו במעגל. זה מאוד לא מתאים, הפסוק הזה, איך שלא נסביר. הרב היר, שלמדתי ממנו הרבה מאוד, ובצעירותו קראתי הרבה מאוד, למדתי הרבה מאוד, ובוודאי ובוודאי הפירוש שלו לתהילים, אחד מהיפים והמקיפים, אבל הוא חי במאה ה-19, שהוא לא יכול לכתוב דברים, ודאי לא בתרגום שלו בגרמנית, שידבר עמים תחתינו, שזה איזה שליטה ושלטון על העמים. אז הוא אומר שם, שתחת השגחה שלנו, אנחנו צריכים לדובב את העמים. ידבר, מלשון פי אל, לדובב אותם. לגרום להם לדבר. ולאומים, תחת רגלינו, הוא רוצה להסביר, שזה תחת הנר לרגלי דבריך. זה לא מתיישב. כי תחת רגלינו, וידבר עמים תחתינו, הפירוש מאוד פשוט. אנחנו עליהם ושולטים עליהם. וזה צריכים להבין למה הדיסוננס של פסוק ד' בתוך המזמור, ואני רוצה להציע פירוש, אני מקווה, נראה אם זה, אם הוא מקובל עליכם. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב. יש נחלת יעקב. הנחלה של יעקב היא מאוד משמעותית, ויעקב הוא גאון, הוא גבוה, גאה, הם מתחת, והוא גאו גאה בים, הם גבוהים, אז יש פה סדר עדיפות מאוד מאוד ברור. אז מה קורה? העמים מוזמנים, אנחנו כעם ישראל מובילים אותם, והם תחתנו, אבל אנחנו רוצים להנחות אותם. עלה אלוהים בתרועה. כולם עומדים מוכנים, סלע, כולם עומדים מוכנים, העמים באים, עם ישראל, הנחלה, והעמים מתחתנו, לפי ההדרכה שלנו, עומדים, ועכשיו עלה אלוהים בתרועה. השם מתרומם עם כל שופר. והנה פה יש פסוק יפהפה, תרגיל לפרשנות, שמאיר וייס עושה את זה כדרכו בקודש בצורה נפלאה. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. מה ההבדל בין הרישא והסיפא? הרישא אומרת זמרו אלוהים זמרו, והסיפא אומרת זמרו למלכנו זמרו. אפשר להגיד ש-66% של המזמור, של הפסוק, מעודד לזמר, הבה נזמרה, אז כולם צריכים לשיר ולהיות שותף למזמור, נעים זמירות ישראל, בואו תזמרו. אז זה האווירה של הפסוק, שארבע מתוך שש מילים שלו אומרים, זמרו, 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 זמרו. למי הוא אומר את זה? ולמה הוא אומר כפל אלוהים ולמלכנו? ופה בא מאיר וייס ומזהה שהפירוש של המזמור האווירה של המזמור, העמים באים, וגאון יעקב, ונחלתנו וגאון יעקב. יש כאילו, בטריבונות, יש שתי קבוצות, כל העמים וגאון יעקב. ולכל אחד אומרים משהו אחר. הם מזמינים את עם ישראל, מזמין את העמים, והעמים אמורים להגיד מילה אחת, אלוהים. אמרתם אלוהים, שרתם את הכל. דהיינו, יש מונותאיזם. קבלו את זה שיש אלוהים. ואני רוצה לציין שהמושג אלוהים הוא בעצם לשון רבים. אלוהים זה לשון רבים של משהו. אל אלוהים. אלוהה, אלוהים. והמקרא קורא לאלוהים לשון יחיד. בראשית, ברא אלוהים בלשון יחיד. כי אם תחשבו שיש אלוהים רבים, ודאי שלא, ודאי לא בשפה המקראית ובאמונה המקראית, כי כל מה שאתם חושבים שזה אלוהים רבים, זה רק אל אחד. לכן תמיד בלשון יחיד, עלה אלוהים. זמרו אלוהים. אתם תסתכלו על אלוהים. יש פה אלוהים, הריו לאלוהים, ויש פה אלוהים, עלה אלוהים, והנה, זמרו אלוהים. תגידו במזמור שלכם, במנגינה שלכם, יש מילה אחת בלבד. קבלו, יש אלוהים. השם הוא האלוהים. זה העמים. אומר מאיר וייס, כשכתוב בסיפה, למלכנו זה מה שעם ישראל אומר. כי עם ישראל הם מקבלים את עול מלכות שמיים. כדבר שמחייב, כדבר שמחייב אותנו. הוא מלכנו ואנחנו עבדים. ואם יש לנו מערכת יחסים למלך, הרי אנחנו לא אומרים אלוהים. לא כתוב זמרו אלוהים זמרו, זמרו מלך זמרו. הם אומרים אלוקים, כי הוא אלוקים שברא בראשית ברא אלוהים, הכל. אבל לנו יש קשר וסמכות מצד המלך כלפינו. לכן אומרים מלכנו, ולכן גם פונים בסיפה למלכנו, וגם הוא מלכנו, אנחנו מקבלים אותו. וככה מאיר וייס מסביר שזין א' זה כנגד העמים, וזה כנגד עם ישראל. אנחנו מזמינים את העמים, כל העמים תיקו חף, הריו לאלוהים בכל רינה, ולכן רק תגידו מילה אחת אלוהים. אנחנו נוביל אתכם לקבל את המלכות, ולפנות אליו למלכנו, ולהתחבר אליו הוא מלכנו. אם אנחנו נוביל אותם בזין, פסוק זין, רשע וסיפה, אז למלכנו הוא יהיה מלך של כולם, כי מלך כל הארץ אלוהים, שלנו הוא שלכם, מלך זה כאילו זמרו למלכנו, זמרו, זה המלך של כל הארץ, וגם אתם, שאמרתם רק אלוקים, עכשיו האלוקים על כל הארץ הוא גם המלך שלכם. זה זורם מאוד מאוד יפה, זה קלאסיקה של מאיר וייס, לדייק בכל מילה, לכבד כל מילה, ואז גם להבין כל מילה ולראות איזה דברים נפלאים מתרחשים לאורך הרשע והסיפה של כל פסוק. ואם קיבלתם את זה, זמרו משכיל. אולי אפשר לחבר פה משכיל, משכיל כי סיכל את ידיו, התחברנו. שכל זה לחבר דברים. זמרו משכיל, ואולי זה כלי של ציון של ניגון משכיל, אבל ודאי פה זה מתאים מאוד יפה לחבר את זה עם משכיל. אם קיבלנו את קבלת המלכות של ישראל והעמים, אז אומרים בסוף, בלשון עבר, מלך אלוהים על גויים, ועכשיו הוא נמצא, ונדיבי עמים נאספו. אם באתם והזמנו אתכם, תקעו חף, בואו בואו. ובנחלתנו והזמנו אתכם איך להגיע בידבר עמים תחתינו שעוד מעט נסביר, אם באתם לפה והתאספתם והתכנסתם, אנחנו עכשיו עם אחד גדול. אנחנו לא גאון יעקב אשר אהב, לא, אנחנו כולנו עם אלוהי אברהם. זה ניסוח מאוד ייחודי בתנך, שכל העמים נקראים עם אחד, לא בני ישראל או בני יעקב, כמו פה, אנחנו כולנו עם אלוהי אברהם. ניסוח מרתק. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך. כולם ביחד. וזה לא רק בית כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים וכולם יבואו. אנחנו כיחידה עלי אדמות עם אלוהי אברהם. כולנו בני אברהם. ואומרים כי לאלוהים מגיני ארץ, זה שכולם ביחד וכולם נאספים וכולם מתחברים מבחינה אמונית לעם אלוהי אברהם עם בני ישמעאל ובני עשיו. ובמדרש ישמעאל ועשיו זה כנגד הנצרות וכנגד האסלאם. איזו אמירה זאת? לא בני יעקב ובני ישראל יש פה? אנחנו חוזרים לאבות, לאברהם, אב המון גויים, וכל העמים התחברו ביחד. איזה מזמור עוצמתי עם פרספקטיבה אוניברסלית על כל העולם. מדהים. ואלוהים יודע להגן על הארץ, ניסוח מאוד מעניין בהקשר של אברהם. אלוהים יש לו הגנה. לא מגן דוד, אלא מגן של אלוהי אברהם. אם כל העמים יתחברו ביחד, זה מגן על הארץ. וזה דבר מאוד מרומם, מאוד נעלה. שימו לב שברור שהמזמור מתייחס, מצטט את אברהם, והבאתי את זה פה למטה. בבראשית פרק י' ד' ופרק ה' וי' ז', ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. השם עליון, כמו כי מלך עליון, מלך עליון על כל הארץ, ויש פה מגן. בבראשית, כשמדובר על מלכי צדק, השם מגן צריך בידיך. והשם שמר עליך כאין מגן של השם, שהאויבים לא יכולים להציק לך. כשאומרים פה אלוהים מגידי ארץ, זה הפוך. העמים, עם אלוהי אברהם, זה הביטחון של השם, שאם כל העמים ביחד ועם אלוהי אברהם מתחברים ביחד, זה מבטיח, it's the safeguard, שהשם יודע, על כך אני שומר על הארץ שלי. כי לאלוהים מגיני ארץ. מי המגינים? לא השם מגן עלינו, אלא העמים, כשהם ביחד, כאל עם אלוהי אברהם, זה בשביל אלוהים הגנה. וואו, העולם של אלוקים מאוד נעלה, כי הוא בטוח, אין מלחמות. זו אמירה מאוד מאוד יפה, וחזון עתידי מדהים. תרשו לי עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור, ואיכשהו ברח לי משהו שרציתי להכין, אבל מיד אני מוכן, אני רוצה לספר לכם סיפור, בין הון להון, כי יש לי פה סיפור מאוד מעניין לספר. ואני אספר, אני לוקח אתם עכשיו לכמה שניות, לשתי דקות, אני רוצה לקחת אתכם לשנת 1944, ואני רוצה לקחת אתכם לסלובקיה. אמא שלי עד 120, ניצלה בשואה, ניצלה בשואה על ידי חסידי אומות העולם בסלובקיה. שנייה, זה לא עולה לי. לא מוצא את זה פה, סליחה. היא ניצלה, אני אספר את הסיפור ואני אשלח לכם את זה אחר כך. והיא ניצלה בנס של ניסים, על ידי חסיד אומות העולם נוצרי, שהאמין באלוהים, קרא המון תהילים, והיה מאמין באמונה שלמה, והתברר לי, גם אחרי הסרט שעשינו, וחקרנו את הכנסייה, שהוא היה עיקר פשוט, עיקר, ועבד ברכבת, וראה שיהודים באים לשם, והוא אמר, החיים לא שווים לחיות, כשישו יחזור. וישאל אותי מה עשיתי לעם שלו שהם היו בצרות, ואני לא יכול להגיד לו שעשיתי משהו בשבילם, החיים שלי לא יהיו שווים. ואמא הייתה ככה עם הורים שלה ועוד ארבעה אנשים, יש לי סרט, מי שרוצה לראות, אני מזמין לשלוח לו, תשלחו לי אימייל. והוא היה שם ושמר עליהם ואמר, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע. וככה הוא אמר בצורה עקבית, מי שמאמין לא יכול להטיל ספק. לא עולה לי הסרט. אולי זה היה עוד מעט, סליחה. וככה הוא הציל אותם, והכנסייה הגדולה של האזור לא ידע כלום, אף אחד לא ידע שום דבר על זה שהוא הציל, ובכנסייה כתוב שהגיעו אנשים שהיו צריכים עזרה, הוא ארגן להם כסף, מילה אחת הוא לא דיבר על יהודים. וחקרתי הרבה דברים לא אפרט. ואמא מספרת את הטראומה שהייתה שם, וכשעשינו את הסרט, והגענו לשם לראות את הסרט, היה שם משהו, אני כל כך מצטער שאני לא יכול לשנייה בבקשה, אני אנסה את זה מפה, היה הפתעה בלתי רגילה, שהגענו לעיר, והראינו את הסרט, וכשהראינו את הסרט, כ-300 אנשים היו באותו מקום, לראות את הסרט, הנה יש לי את זה פה, אני אשלח לי את זה עוד פעם, שנייה בבקשה. ממש מצטער. הראו את הסרט, דיברו על הסיפור והחוויה של עמים רשעים מרושעים. הכנסייה עזרה לכל מה שהיה באותה תקופה. ואני יושב שם עם אמא עם אנשים מהמשפחה. והנה, אז זה לא מצליח, לא עולה לי פה. ואני יושב שם עם קבוצה, ולפני שמרים את הסרט, לא הולך לי במחשב, הנה עכשיו זה הולך לי, look at that. לא יודע מה היה. אתם רואים את זה? אז הייתה שם מקהילה.
רבני, אתה תשתף אותנו, זה לא
משנה,
רק שומעים, עכשיו, תנסה לשתף אותנו.
אני רוצה לשתף אתכם. והנה, אנחנו רואים את התמונה? רואים את התמונה?
רואים.
מעולה.
זאת התמונה, והגיעו לשם הכומר של אותם כנסיות, הוא אסף מקהלה, וכולם כמרים. יש שם יהודי אחד בלבד שאוהב ספר תהילים, והצטרפתי למקהלה, ומה הם שרו? אתם שומעים?
Benny, you have to use a computer audio in order to get the video for us to hear it better.
איך אני עושה את זה?
Audrey, can you help him?
אני לא יודעת.
אתם לא שומעים את הכל?
No, זה מאוד, לא שומעים טוב.
Too bad. אז אני רוצה להגיד לכם את הסוד, לא רוצה להשקיע יותר מדי זמן. הלך לי לפני כן שהתאמנתי, תראו את זה פה.
פשוט לא שומעים. הרבה ניתן שומעים.
טוב. ניסיתי. אני אשלח לכם את זה אחר כך. מה ששומעים, מקהלה של כמרים ונזירות, והם שרים, זמרו אלוהים זמרו. והתרגשתי עד עומק נשמתי, שאומרים שם מהכנסייה שלפני 80 שנה, שיתפו פעולה לא מעט, ואני עומד שם 80 שנה יותר מאוחר, והכנסייה שרה, אנשים מהכנסייה. מתאים לי כל כך יפה למזמור, סליחה, לא הלך לי, מצטער. שאם יש עמים שמתחברים, מה שהם שרו זה בדיוק המילים האלה, מצטער שלא הלך. אני אחרי שדיברנו עכשיו על המזמור ועל החוויה הזאת, רוצה להראות, נכון, זה הטכניקה של לחבר את זה, כל העמים תיקוחף, ידבר עמים תחתינו, אבל אלה שכן מתחברים זה נדיבי עמים, והם מתחברים כנדיבי עמים, אם מתחברים כל העמים לעם אלוהי אברהם. איזה מסר נפלא שהכל מתחבר. אני רוצה עכשיו לנסות להבין, וזה שיעור מתודי. מה קורה עם פסוק א', ידבר עמים תחתינו? אז מיישבים, מי שלא חפש את האפולוגטיקה של הרב הירש, הוא מודה, כן, משתלטים על העמים, והם תחתינו ותחת רגלינו, וזה כוחניות וזה שליטה עליהם. למה? ואני רוצה לטעון, אין דוגמה, יש עוד דוגמאות כאלה יפות, מתוך המזמור זה שריטה, זה קרע, זה דיסוננס טוטלית. כשעמים נאספו ועם אלוהי אברהם והכל ביחד, להגיד ידבר עמים תחתינו זה לא יושב. בא המלבים ואומר, אלה שיש, צריכים לה, אומר המלבים, כדי שישביטו מלחמה. כך אומר המלבים. והמלבים היה פרשן דייקן, והוא היה אחד החלוצים, אני לא יכול להגיד של פרשנות ההקשרית, אבל כשהוא אומר להשביט מלחמה, שלא יבואו עם כלי נשק. למה הוא אומר את זה? כי פה כתוב משביט מלחמה. ומי שקורא את מזמור מ"ו, הוא רואה את העמים, ומי שקורא את כל המזמורים של בני קורח, הוא רואה את העמים שתוקפים את עם ישראל, שמציקים להם, שהורגים אותם. ופה מזמור מ"ו אומר למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אלוהים, אני קורא אותו מהר רק כדי להתרשם ולהריח את האווירה שלו, לחוש את האווירה שלו. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. אנחנו בצרה, צריכים מחסה. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב הימים. הארץ בתמורה, הכל מתהפך, והרים מתמוטטים. מתים בלב ימים, יהמו יחמרו מימיו, ירשו הרים בגאוותו סלע. והמשורר אומר, נהר פלגף יסמכו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה בל תימות. אנחנו בתוך העיר, לא במותרים, יש לנו מקום בטוח, בקרבה בל תימות. יעזרי האלוהים לפנות בוקר. השם לנו עזרה בצרה, יעזרי האלוהים לפנות בוקר. ומה הוא אומר? המו גויים מתו ממלכות. מי שמת, מי שמתמוטט, זה לא ירושלים, וזה אולי הערים, וזה גם הממלכות. ואלוהים נתן בקולו תמוג הארץ, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אנחנו מוגנים בירושלים. ועכשיו הוא פונה לעמים, לכו חזו מפעלות אדוני אשר שם שמות בארץ. ומה השם אומר לעמים? השם משבית מלחמה. לא תהיה יותר מלחמה. ישעיהו ב' וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישגו אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. עד קצה הארץ, כל העולם, קשת ישבר וקיצץ חנית. אין טרור, אין מיסיילס, אין כתבמים. עגלות, כלי מלחמה של אז, ישרוף באש. והשם אומר לעמים, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים, כמו אנוכי השם אלוקיך, ואני אהיה גבוה בגויים ערום בארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. זה המסר של מ"ו. עכשיו, מי שלא קורא מזמור מול מזמור, גם מפספס את הפוינטה, והוא גם לא יכול להבין את מזמור מ"ו, את מ"ז. כי מי שאומר ידבים עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, על מי הוא מדבר? על אותם עמים שבמזמור הקודם נאמר עליהם, הם באים לתקוף אותנו. אז כנגד אותם עמים, וחיברתי את זה פה ביחד בשקופית אחת, כדי שנוכל לראות את הרצף הנפלא של ידבר עמים תחתינו, זה כנגד, אופה, כנגד אותם עמים שהם הורסים ואותם גויים שתוקפים אותנו, עליהם יד בימנים תחתינו. הם יאנשו, אבל עמים אחרים, be my guest, הם מוזמנים להיות נדיבי עמים נאספו, ולקבל עול מלכות שמיים. ואנחנו רואים במזמורים הקודמים, שאני לא הולך לקרוא עכשיו את כולם, כי ישר נכנסנו למזמורים של ממהי וממדלת ועוד אחורה, אבל סיכמתי את זה פה. בממזיין סיכמתי, יש לכם את זה בדף, ומתאים לראש השנה אני מקווה, לקחת as is. אלא זה סיפור העמים של מזמור ממזיין. אתה מדבר על העמים, עמים ולאומים וגויים. במזמור ממוו נאמר, המו גויים, ערום בגויים, ערום בארץ. ובמזמור ממהי כתוב, עמים תחתיך ייפולו. זה בדיוק הניסוח, עמים תחתיך, זה ממהי. ממהי לממזיין, זה לא סמוך, אבל זה רק אחד באמצע. ועוד איזה מזמור באמצע? ולכן, ופה בממדלת שמתואר איך שמשעבדים אותנו, מציקים לנו, הורגים את עם ישראל, ותתאם תרה לאומים ותשלחם, תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו, תשימנו משל בגויים מנות ראש בלאומים, מי שסבל בלאומים ובעמים ובגויים, אנחנו לא שוכחים את זה. אנחנו מזמינים אותם בממבר, be my guest, אנחנו לא מוכנים לקבל עמים, אותם עמים ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, אנחנו כבר לא, never again. אנחנו לא מוכנים לקבל אותם שיחזרו לכלכולם מה שעשו בעבר. ממילא המושג ידבר עמים תחתינו ברצף של בני קורח יושב נהדר. והיה שיקבלו את המסר הזה, ואני סיכמתי את זה פה פשוט שלוש מזמורים ביחד. אם פה כתוב נהר פלגיו יסמכו עיר אלוהים קדוש משכני עליון, כל מה שפה באדום מופיע גם פה, בעיר אלוהים הר קודשנו. מה קורה אחרי שבמם זין קיבלו? אחרי שבמם זין קיבלו, הרי אז ירושלים תהיה סי קריית מלך רב, גדול אדוני מול עלמות, בעיר אלוהינו הר קודשו, ירושלים תחגוג, יפי נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון, קריית מלך רב, מלכותו היא תהיה בקריה הזאת, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב, אלוהים בארמנות ירושלים, במקדש, והמלכים באים, ועם ישראל מצליח, ישמח הר ציון, תגן הבנות יהודה, והכל בירושלים תקין, סובו ציון והקיפוע ספרו מגדליה, למען תספרו לדור אחרון. ירושלים בתפארתה. ממילא מה שיש לנו פה, פרשנות הקשרית, תסתכלו על החלק העליון. החלק העליון זה הסיפור של ירושלים. קבלת מלכות באמצע. לפני כן צרות ומצוקות של רשע בעולם. ואחר כך ירושלים תצליח ותיבנה, ותצליח. זה הסיפור של ממוו, ממזיין, ממחת. אז ודאי צריכים להגיד, ידבר עמים תחתינו. כי אנחנו לא רוצים שלתוכנית להבא שיקבלו על מלכות שמיים, רשעים, אתם לא שותפים. מי שרוצה להיות שותף, ביתי בית תפילה, יקרא לכל העמים, ודאי. ועכשיו שימו לב דבר פלא, ואני בהתחלה חשבתי עוד קונקורדנציה ועוד מקבילה, למי יש כוח? אין גבול. אבל תראו איזה יופי יש. ידבר עמים תחתינו. מופיע פעמיים בתנך. פעם בממזיין, אותו מזמור שכל כך לא יושב טוב, ומופיע פעם שנייה במזמור י' ח', שזה המזמור האותנטי שדוד המלך אמר בשמואל ב'. זה המזמור האותנטי. של שירת דוד האחרונה בשמואל ב' פרק כ"ב, עם הבדלים קטנים. מה אומר שם דוד המלך? הוא מתאר איך השם הציל אותו. ויית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו של השם. תחת רגליו של השם. והוא אומר, גם אני נלחם את המלחמות שלך, כי את מלחמות השם אני נלחם, אומר דוד. יפלו תחת רגלי האויבים. ואם יפלו תחת רגלי, הרי דוד אומר, האל הנותן נקמות לי, וידבר עמים תחתי. הניסוח ידבר עמים תחתינו, זה קלאסיקה של דוד. אם אנחנו שרים פה יפה מאוד, שכל העמים יבואו, ויהיו שותפים, ויהיו עם אלוהי אברהם, איזה יופי, איזה פציפיזם, איזה תפיסה אוניברסלית, מולטי-קולטורל, הכל טוב, בעד, בעד, בעד. אבל דוד המלך בספר תהילים, אנחנו לא שוכחים אותו. כי הייתה תקופה שדוד נלחם, ונלחמו פה, והוא היה במלחמת קיום. וכשבני קורח אומרים את היופי של כל העמים, אנחנו זוכרים בדיוק את דוד המלך. הוא נלחם והקים את ירושלים, בנה את ירושלים עיר הבירה ותכנן את המקדש, והוא היה רמטכ"ל. והוא אמר, וידבר עמים תחתי. כשאנחנו חושבים על החזון שכל העמים יבואו, אנחנו בהחלט מקבלים את הרעיון של דוד. הרי במזמור ח' בסוף הוא אומר, על כן בעמים עודקה, אני רוצה להודות לך בכל העמים. אבל דוד לעולם לא שוכח שהוא נלחם. ואם הוא נלחם בעמים, ודוד אמר, וידבר עמים תחתי, גם בני קורח לא שוכחים את זה. כי כתוב לעתיד לבוא, וגר זאב עם כבש, אנחנו מקפידים להיות הזאב, ולא הכבש. אנחנו צריכים לשמור על הביטחון, על המגן דוד. לכן מזמור ממזיין הפציפיסטי, שבא אחרי ממוו, ממהי, ממדלת, ממגימל, ממבית, הוא יוצא ממצוקה, הוא שורד את המצוקה, והוא סובל נורא ויש לו שריטות. איזה יופי שהוא מזמין את העמים. כי יש לו חזון במזמור ממחת שכל העמים יבואו. אבל כשהוא עובר את התהליך הזה, הוא מזמין אותם לקבל עול מלכות השם, הוא לעולם לא שוכח את ממוו, את ממהי, ואת דוד המלך, שדוד אמר וידבר עמים תחתי, הוא משלב את זה, אין זאת שריטה, אין זה דיסוננס, ואין זה גוף זר. זה הביטחון, שכולם מקבלים את מלכות השם, כי יש סדר. ורבותיי, איזה נס גדול קרה, שהצליחו להיפטר מרשע מרושע, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, יש כאלה שהם לא יהיו עם אלוהי אברהם. מי שבא להורגנו, הוא לא יהיה חלק של נדיבי עמים, וזה לא מגיני ארץ, מחריבי ארץ. אז המקרא במנזיין יודע יופי, להכניס את זה, ויש פה סימפוניה של שלושה מזמורים, שרק מי שקורא את שלושתם מבין למה פסוק ד' שהוא כל כך זר נכנס, אבל ממ"ו לממ"ח יש סיפור נרטיב פנטסטי. אם הבנו את זה כתופעה מקראית, הרי נשתה לחיים על התובנה היפה, ונגיע עכשיו לחז"ל. וזה תרשו לי שתי דקות, כמה דקות, לדבר על חז"ל ועל התפילות שאומרים בעוד 4 ימים. חז"ל אומרים, ובראש השנה, שיר של יום, מסכת סופרים, בראש השנה אומרים את שיר של יום, כל העמים תקעו כף. כך אומרים חז"ל, מסכת סופרים, זו מסכת אחד מהמסכתות הקטנות, קצת יותר מאוחר מהתלמוד, ושם יש כבר קודיפיקציה להלכות שונות, לאוספים, לא ממש שולחן ארוך, אבל מאורגן לסדר סדר תפילה ודברים שקשורים לבית כנסת. הם אומרים ראש השנה, כל העמים תקעו כף. אילו הייתי קורא את השורה הזאת, הייתי מבין, כן, זה מה שאומרים לפני תקיעת שופר, זה שיר של יום. זה הרבה הרבה יותר, ואני מכבד את חז"ל, ומי שמכבד את חז"ל מבין שהם היו חכמים, זיכרונם לברכה. שימו לב מה הם עשו. הם רצו את המזמור הזה לראש השנה. נכון, לא סתם בסוף אחרי תפילת עלינו שיר של יום, הם רצו אותו לפני תקיעת שופר. אבל תקיעת שופר זה לא מצווה במנותק. מצוות תקיעת שופר היא חלק של מצוות מוסף. ופעם התפללו, ואחינו הספרדים עושים את זה עד היום, שחלק של תפילת מוסף זה תקיעת שופר. תקעו, ככה עושים אחינו הספרדים, משתמע ככה מהרמב״ם, שבתוך תפילת מוסף תוקעים ומריעים ותוקעים. עם שברים, תרועה, הכל. בתוך ה-18, מה אנחנו עושים היום? אנחנו עושים את זה בסוף. למה? כי כל אחד בקצב שלו, אתה לא יכול להתרכז, כל הזמן זה לא עובד יפה. תגמור את ה-18, ואחר כך בחזרת השץ אומרים את זה ביחד, ותוקעים ביחד, ולא מדברים מתקיעת השופר לפני מוסף, עד לסוף, ואולי תוקעים בסוף עוד פעם, כדי לצאת ידי חובה של כל השיטות.
דוקטור בני, דוקטור בני, גם החסידים, גם החסידים, אשכנזים, נוסח ספרד, גם עושים אותו דבר.
בדיוק, והם צודקים, הם צודקים חסידינו, ודאי צודקים. ככה מופיע בגמרא, ככה מופיע בגאונים. עכשיו שימו לב, השופר מכסה את כל תפילת מוסף. והוא שיר של יום, אבל הוא לא רק פעם אחת בתפילות אומרים אותו. מזמור שיר ליום השבת, פעם אומרים את זה. אומרים את זה דווקא לפני תפילת מוסף, שהוא מתאר את עיצומו של יום. עכשיו תראו איזה נס ופלא. תקראו את הסידור, נראה מה קורה בסידור. בסידור של ראש השנה, יש לנו את התפילות הבאות. ובכן יתקדש שמך השם אלוקינו. על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. נגד רשע. ויעשו כולם אגודה אחת. תראו פה. ובכן, לדור ודור, המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש, ובכן, תן פחדך, השם אלוקינו, על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשיים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה אחת. כולם מתחברים. יש רשעה, יש אגודה אחת, ויש שמחה לארצך וססון לעיריך. המושג שמחה לארצך וססון לעיריך, אין לי contextuality, אני לא עושה intertextuality, בתנך אני יכול להשתולל כיצירה אחת. זה כאילו מאגר אחד, רחב, גדול, תקופות שונות. אני לא יכול לחבר את תהילים ממזיין לתפילות של ראש השנה, זה אפילו בתלמוד לא מופיע, רק בגאונים. אבל בעיר אלוהינו הר קודשו, יפי נוף מסוס כל הארץ, בעיר השם צבאות, בעיר אלוהינו, ישמח הר ציון, תגל נמדיות יהודה. זה בדיוק שמחה לארצך וססון לעיריך. ירושלים, אם מבחינה מילולית, מבחינת הסטטיסטיקה, זה לא מדויק, הרי זה בדיוק התוכן. תעביר ממשלת זדון, ולא חסר של ממשלת זדון, שיעשו כולם אגודה אחת, כי אתה המלך, וירושלים תהיה במרכז. זה בדיוק מה שמופיע פה. דהיינו, אנחנו צריכים לראות, לא הספקתי לעשות פה איזה, מה שתכננתי לעשות, מצגת עם הרבה אנימציה, אבל תחשבו כאילו עשיתי. זה באמצע שיר של יום. אבל זה לא שיר של יום לבד, כי לפי הפרשנות ההקשרית, תקרא את מי שלפניו ואחריו. שיר של יום זה ממזיין, לעולם לא תבין את ממזיין, בלי ממוו ובלי ממחת, לפחות. וממוו מסביר לך, ידבר עמים תחתנו, לאומים תחת רגלינו. ואיפה זה נחלתנו? נחלתנו זה ירושלים. מה שנאמר בממוו, ממחת. ותקראו את הסיפור של ממוו, ממזיין, ממחת ביחד, כי אתם, אני מניח, מומחים גדולים לפרשנות ההקשרית בספר תהילים. וממזיין זה מקשה. של סיפור של שלושה מזמורים. אם תתרגם את זה לראש השנה, חזל לקחו את המזמור הכי הכי חזק, ממזיין, קבלת מלכות, מלכו של עולם, יום תרועה, יום תקיעה. זה מה שקורה באמצע התהליך של ממוו, ממזיין, ממחת. זה שיר של יום. אבל יש לו התחלה וסוף. מה התחלה וסוף? ממזיין זה ממוו עד ממחת. במוסף של ראש השנה יש לך את כל המוטיבים על בוריים, ממשלת זדון, הרשעה, ויש לך את המלכת השם וקדושת השם, וכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. זה בדיוק מנזיין לקבל מלכות מתוך פחד ואימה, כי מי שלא מקבל הרי הוא ידבר עמים תחתינו. דהיינו המוטיב של תפילת מוסף של מלכויות זיכרונות שופרות הוא בדיוק ממבב ממזיין ממחת. מה יש לנו פה? יש לנו פה, בשבילי זה מאוד משמעותי משתי סיבות. מבחינה אקדמית, ספרותית, מחקרית, לחבר את ממזיין לשכונה שלו, לשכנים שלו, מתבקש, נכון, מפרש לנו את הפסוק הקשה, ידבר עמים תחתינו. מה שהיה קושי לא נסבל, אני הרגשתי ככה, הוא לא רק אפשר להגיד, אפשר להסביר באיזה קווץ', שלא כל קווץ' שהוא כזה יושב טוב, זה מתבקש יופי. אבל הוא מתבקש כל כך יפה, כי אנחנו לא שוכחים את הרקע של אומות העולם, מה שעשו לנו, בכל המזמורים שלפניכם. אם זה בא לחזל, חזל הבינו את זה, אני רוצה לטעום, והכניסו את המזמור היפה ישר לתפילת מוסף, אבל את המוטיבים, את המסרים של ממזיין, הוא לא של ממזיין בלבד, הוא ממזיין והמזמורים הסמוכים לו, והוא שיר של יום, כי הוא המלכה, והוא שופר בכל תרועה, אבל לזה יש קונטקסט, וכל הקונטקסט נכנס לתפילת מוסף. זה חוויה אקדמית, אני התחלתי מתעניין בסידור, בליטורגיה, ובספר תהילים, וזה באים כאחד, והחוקרים שידעו לחבר את המזמורים, אני יכול להגיד לכם כל הכבוד מה שחידשתם, ואני אומר להם, חזלינו אמרו את זה כבר בתפילת מוסף, ויש עוד דוגמאות כהנה וכהנה. אז זה כמובן חוויה אקדמית לחבר את חזל, שהם בעצם הבינו את זה כמו המלבים. אבל לדורנו רבותיי, שתהיה שנת בריאות ותחול שנה, תכלה שנה וכללותיה, איזו שנה נוראית, כמה שכול ואבל וכמה צועים ומפונים ואנשים שסבלו בלי סוף ופחד. זה בדיוק מה שזכינו לפני ראש השנה, לראות ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת, ידבר עמים תחתינו ולעולים תחת רגלינו. מי שלא משתף פעולה, הוא חוטף בדינו כמו דוד המלך, וידבר עמים תחתיי. וככה נזכה ותהיה שנת בריאות והצלחה וברכה. זה מאוד רלוונטי אם דיברתי על המשולש, the text, הטקסט המחבר, ומי שקורא את זה, אחרי השנה הזאת אנחנו יכולים להגיד על ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, מה שיקרה לשונאים, ובמקביל אומרים, כל מי שרוצה לקבל מלכות שמיים, ויקבל מוסר ויושר, ויראת כבוד ודמוקרטיה, עליהם נאמר, מלאך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם שנזכה כלאלוהים מגיני ארץ, זה מגן על הארץ, על העולם, מאוד נעלה, וככה נזכה לתיקון העולם. עד כאן, האם יש שאלות, הערות?
תודה רבה.
I think that the wonderful relevance of Yad Ber Amim Tachtenu is that it's not just resonant from a literary point of view, but from, as you said, Sefer Shmuel, historical point of view. It's about Jewish history.
אז אנחנו צריכים ללמוד מהיסטוריה, תחלום על העתיד היפה ועל הפתיחות ועל החזון ועל החלומות. דוד המלך הוא קובע את כללי המשחק האסטרטגיים של גם החזון הזה. ואם הוא אמר, אם הוא בעצמו עבר על התקופה הזאת של וידבר עמים תחתיי, אנחנו לא נשכח את דוד המלך עם כל הפציפיזם. שהפציפיזם יחגוג ויתפתח, וזה הדמוקרטיה היחידה בכל הארצות הבאות פה באזור, שנזכה להרבה פציפיזם ופתיחות. וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל אנחנו לא נוותר על הידבר, וידבר עמים תחתי של דוד, וגם אנחנו ניישם את זה באותו מזמור פציפיסטי. איזה מסר לתפשין לשנה שלנו, לשבוע.
כן. יש לי שאלה לגבי השימוש באלוקים והשם. בחלק הראשון של המזמור פעמיים כתוב אלוקים ורק וגם השם, כאילו השם, 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 השם. ומפסוק וו, זה הפעם האחרונה שהשם השם מופיע, ואז רק אלוקים, מזיין עד יוד, זה רק אלוקים. אז השאלה, איך זה נכנס לתוך הפירוש שאתה מציע?
אז סיימת את כולם?
Yeah.
אני עושה את זה צ'יק צ'אק, אני עושה, מסמן את זה מה שכרגע עולה לי. אגב, בספר יונה, שיש את זה באתר, יש דוגמה מאוד מאוד יפה איך זה עובד. שכחתי פה אחד.
אנחנו לא רואים את זה, אבל...
סליחה.
בעיה.
אני סימנתי את בצהוב אלוקים, ושימו לב, בספר יונה זה פנטסטי. גם פה זה עומד מאוד יפה, וזה כמובן עיקר ההתקפה של ביקורת המקרא של E ו-J.
יש עוד אלוקים בפסוק ת'. פעמיים זה אלוקים.
אז מה יש פה? תראו, בואו נקרא את זה רק בעיניים של אלוקים, של המילה אלוקים והשם. כל העמים, הם תבואו, הריעו לאלוקים בכל רינה, זה הזמנה לכולם. אנחנו יודעים, אנחנו שיש לנו קשר של מלכנו, לנו אנחנו יודעים שהוא עליון, הוא מלך גדול על כל הארץ, לכן אנחנו מזמינים אותם. מזמינים אותם לשמור על כללי האסטרטגיה, על הביטחון. מאוד מתאים אלוקים השם. וכשאנחנו ביחד, מי תוקע שופר? עם ישראל תוקע שופר, כי אנחנו מזמינים אותם בתקיעת שופר. עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, אנחנו עם השופר מביאים אותו לפה. גם בתרועה הוא עלה, והשם בכל שופר. וכשהם מקבלים אותם, הם הבינו את ההזמנה שלנו, אנחנו שפנינו אליו, אולי צריך לשים פה לפי רוח הדברים, שהסברתי לפי מאיר וייס, הוא מלכנו, אנחנו קרובים אליו, קוראים לו השם, הוא מלכנו. אבל הוא כמלך של כל הארץ, הוא אלוקים, אלוקים, אלוקים. המשחק בין מרחק וקרבה, ההזמנה לכל אומות העולם, הריעו לאלוהים, היא יוצאת יפהפה. אני לא הכנסתי את זה לפה, הגרפיקה לא נותנת לי מסגרת לצייר את זה, אלא אם כן אני מצייר בתוך, בתוך הטקסט, ואני לא אוהב לעשות את זה, אבל אתם מוזמנים לעשות את זה, ולראות את זה, מתוך זה, זה עולה יפהפה. אז אני מודה לך לשאלה, כי שכחתי את זה.
תודה רבה. לא היו הערות בצ'אט, אני לא יודעת אם יש עוד מישהו שאלה.
אז אני רוצה להגיד שבעזרת השם, אני רוצה להתחיל להמשיך עם הספר החמישי, ולעבור אחר כך אני כותב כמה מבואות ופירושים על כמה מזמורים. ברשותכם, אני עושה את זה מה שנקרא ללמד על מנת ללמוד. אני מקווה שאתם לא סובלים מזה שאני קופץ ממקום, בסוף זה יהיה מסודר. רק עניין של זמן, סגולה לאריכות ימים ללמוד תהילים. שנת בריאות לכולם, בשורות טובות, בריאות. תודה על ההשתתפות, ואני מזמין כמו כולם, אם יש למישהו בקשות או הערות, אנא תכתבו לי, אני אשתדל לשלוח לכם את הסרט.
ראיתי את זה, זה ממש כדאי. אפילו ראיתי את זה פעמיים.
תודה רבה, זו זכות גדולה מאוד, וזה דוגמה של חסידי אומות העולם, בזמן של במות הרים, מתו ממלכות שהעולם השתגע, היו כאלה ששמרו על עם אלוהי אברהם. ובזכותו אני פה, והוא עשה את זה בזכות ספר תהילים. אז זה כבר לא פרשנות הקשרית, זה כבר פשט.
Rav Benny, can you put the link to that video in the chat?
I don't know how to do that, but send me an email.
Okay.
Send me an email. It will be easier because I have to find it with a link, with a password. We have it in English, in Hebrew, in German, in French, in Spanish, and in Slovakian. You can choose.
Benny, your Dvar Torah was a support of the Abrahamic Accord, emphasizing Abraham over Jacob. Fascinating.
Absolutely. המזמור הזה זה ממש, כשמדייקים בלשון הפסוק, הדברים מדויקים, רק תקרא אותם בזהירות ובדייקנות. זה ממש כתוב שם.
Fantastic, Benny.
תודה רבה. הכל חוזר לדוד המלך. אני רק, I'm just his messenger. אם זה עובד, אז זה הוא, ואם זה כישלון, זה אני. תודה רבה לכם. שנה טובה.